داشتم.
טובים, בשורות טובות בעזרת השם, ישועות קרובות. דרך כלל הייתי מחכה עוד שתי דקות ככה שאנשים עדיין בין השמשות שבין סדר צהריים לסדר אמונה מפחדים מכיליים, אז צריך לעשות ככה הפסקה מעט, אבל מכיוון שנשארנו מעט מאוד זמן עד סוף הזמן והייתי לפחות מאוד רוצה להתאמץ לגעת בנקודות היסודיות של פרק ב', והמלאכה היא מאוד גדולה לפנינו, אז הייתי רוצה שנצלול פנימה בעזרת השם. כאשר עיקר הבירור שהייתי רוצה לעמוד ביום, אם יהיה לנו בעזרת השם סייעתא דשמיא, אם נצליח מבחינת הזמנים, זה דווקא לא הפסקה שעוד לפנינו וטרם השלמנו אותה, אלא דווקא מה שעומד לאחריה, לגעת כבר ביסוד הנקודה. אני מזכיר לכם, אנחנו מנסים להבין מהי סיבת החטא, מהי סיבת הסיבה. אז לפני הבירור שכל הפרק זה מה שעומד ביסוד הפרק ואולי גם ביסוד הספר, כפי שאנחנו נבין שמדובר פה עוד שנייה בנקודה פנימית ויסודית ביותר, להבין את כל תשתית הבריאה העולמית ומהותה של כנסת ישראל, נשאר לנו עוד פסקה אחת לפנינו שלא דיברנו בה וננסה לדון בה בקצרה מעט, אף אם יש בה הרבה להאריך, אבל מכיוון ש הטיפול היסודי של הדברים הנאמרים בהם יהיו בפרק ג' ועוד יותר ויותר בפרק י' וי' א' בהבנת ישראל, לכן אנחנו לא נאריך בה בדברים מרובים. אז רק בפרק ב' אמר המהר"ל עוד כדי להעצים את הקושייה. הקושייה זה כיצד החטא מצוי בישראל. כיצד החטא מצוי בישראל אפילו יותר מאומות העולם. לתקופות ארוכות. המהר"ל אומר, אל תנסו לתת לי פה תשובה מקרית. תשובה מקרית אומרת, סוף סוף מה אתה שואל? יש לאדם בחירה חופשית הרי, חטא. זה לא התשובות שהמהר"ל מחפש כאן בפרק. הוא אומר, זה ניתן להגיד על פרטים. ואני מחפש פה הבנה כללית בעניינם של ישראל. אני רואה פה שהחטא ביחס לישראל איננו מקרי. הוא דבר שמתמין, הוא עניין שבעיקרון, הוא עניין שבמהות. וכדי להעצים את הקושייה הזאת, אז הלך המהר"ל ובנה בפנינו כמה קומות איכותיות, קודם כל להבין את האופן שבו הוא תופס את ישראל. דיברנו על כך בשיעור האחרון, ישראל שורשם, שורש הווייתם, עניינם ומהותם הוא הטוב, וממילא בטוב צריך להיוולד טוב, הטוב צריך לבוא ולהתגלות באיכויות שבו. ואם האבות הקדושים, עם ההבנה של ישראל, הולכת ומגמישה אותנו עם הופעה של זר האמת כולו ברך השם, אז כיצד ייתכן שבתולדות לא נמצא עניין כמו זה? ופה אמרנו שהתשובה, הבחירה, איננה מה שאנחנו מחפשים, כי היא אומר, כל דבר מוליד בדומה לו. עניינה של הבחירה הוא בגבול המהות של האדם. אין הבחירה נוגעת במהות של האדם, אלא היא בתוך המהות של האדם יש יכולת של תנועתיות. אבל אם אני מבין שכל מהות ישראל הולכת וניצוקה על עדני הטוב, הטוב האלוקי במציאות, לא הייתי מצפה לראות דבר כזה. זה לא התוצאה שאנחנו מבינים או לפחות צופים אותה בהבנה פשוטה שלנו, את הטבע המציאותי כפי שהוא הולך ומופיע בכל מקום, אפילו בהוויה הטבעית של התולדות הטבעים שמסביבנו. עוד יותר ויותר כאשר העמיק לנו המהר"ל, דיברנו על זה בעיקר במפגש האחרון, כאשר הוא העמיק לנו את עניין סדרי ההצמדות של האמונות והדעות ביחס לאומות האוחזות בהם. ראינו ההתייחסות של האומות אל צדדי האמונות שלהם, אל תודעות החיים הרוחניות שלהם, איננו דבר שבמקרה. אין איזה מין, כל אומה בחרה לה איזה מין אלוקים במקרה לפי ראות עיניה, או אפילו אחרי מחקר מקיף של הכוחות השונים שעומדים כאן ביסוד המציאות, וכל אומה בחרה לה את מה שנראה בעיניה כיסוד הכולל ביותר, התקיף ביותר. אמר לנו פה המהר"ל שכל אומה בחרה לאלוקים התואם את הוויית רוחה הפרטי, המיוחד שלה. לכל אומה ואומה יש מטען רוחני ששואפת היא לגלות את המטען הזה כאן במציאות. מטען רוחני, אידאה רוחנית, שכל חיה של אותה אומה זה ניסיון להביע אותו. ומכיוון שכל אומה ואומה מבטאת היא בקוליות עניינה לאומי, רק איזה גוון פרטי של ההתנוצצות הכללית של הרוחניות המציאותית, ממילא כל אומה ואומה תבטל לנגד עינינו איזה מין אלוקים פרטי כזה. ולא מדובר כאן על היסוד הכללי ביותר, האומה תדע שהאלוקים שלה מבטא רק צד של המציאות, הוא אפילו אולי תדע שמצד ההתבטאות המציאותית של הרעיון העומד ביסוד חייה, ייתכן והאלוקים של אומה אחרת יותר חזק, יותר כולל מהאלוקים שלה. אמרנו שזה לא, זה לא עניין כאן. אין פה איזו חתירה אובייקטיבית מדעית להתחקות אחר יסודות רוחניים שבמציאות, אלא יש פה מין מציאות אונתולוגית, רוחנית, פנימית, שכל אומה חפצה באמת להביע את תוכן חייה הרוחניים שלה. וזה מתבטא בפסיפס האלוקים, הכוחות המציאותיים שכל אומה מתייחסת אליה. יש אומה שיותר מתייחסת אל בחינת האש, והאלוקים שלה יופיע ככוח הרוחני הפנימי שהוא עומד ביסוד האש. אחרי זה יתבטא גם בתנועות חייה, באמונתה, בתסיסה, בכל תרבותה. יש אומה שעד רבה היסודות הקרים, יש אומה שזה יהיה הטבע, אל הטבע. כל אומה ואומה, אחד זה יהיה פריאת החושים הגסות ביותר שיש. כל אומה ואומה בסוף תבחר, יותר נכון תדבק אל צד רוחני שבמציאות, שמאוד תואם את גרגירי ההוויה הרוחנית שנמצאים בתוכה. וזה הלך עוד יותר והעמיק לנו את הקושייה כלפי ישראל. אני רואה את העיקרון הזה כולל את כל האומות, והאומות דבקות באלוקים שלהם. והנה שמגיעים לישראל, לא רק שאיננו רואים את צמידות לעניין הרוחני הכל כך תואם את עומק הווייתם, שזה אלוקים חיים, לא רק שהם עזבו אלוקים חיים אלא הלכו לברור להם בורות נשברים. אצל ישראל גילינו פה תמיה כפולה. לא רק שאיננם דבקים בעיקרון ההולך ומביע את עומק הווייתם הרוחנית, שזה אלוקים חיים, שזאת שנייה נעמיק בזה, נעמיק בזה יותר בהמשך, אבל שהישראל בעומק חפצם ובעצם טבע הווייתם הולכים הם ונוצרים לא רק על עוד הופעה פרטית של הרוחניות הכללית, אלא הם עצמם השיקוף האחדותי, החטיבתי, היותר כולל של כל האלוהות המתגלה בעולמנו. אז לא רק שאיננם דבקים באלוקים חיים, אלא הולכים הם וממירים את מה שכל כך טבעי להם בבורות, בורות נשברים, בוררים הם לעצמם יסודות נוכריים, תרבותיים, מכל הסובב אותם. זה עצמה תמיה כפולה. אומר פה המהר"ל, וננסה באמת לראות את זה בקצרה, לפיכך משה רבנו עליו השלום הוא גם כן תמה על זה, עלי השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם. הלא הוא אביך, קניך הוא עשיך וכוננך. המהר"ל מנסה פה להסביר את התמיהה של משה. הוא אומר שבדברים של משה יש פה תמיהה כפולה. מצד אחד הוא אביך, ומצד שני הוא עשיך וכוננך. יש פה שתי צדדים בהתייחסות של ישראל אל הקדוש ברוך הוא. ושתיהם עצמם עוד הולכים ומעמיקים את התמיהה שלנו על דבר מציאות אחת בישראל. הצד הראשון, ובאמת שלא נוכל כרגע לפתוח את הדברים יותר מדי, כי פרקים שלמים יוחדו לזה בהמשך, הוא ביור זה כי כל ישראל הם להשם, אם מצד שהוציאם לפועל, והשם בעצמו היה הסיבה שיצאו לפועל, כאשר השם יתברך הוציא השם יתברך אותם ממצרים, וכאילו נולדו. ומכל מקום, זה בחינה ראשונה של הבן. ומכל מקום עדיין, בבחינה הזאת של הבן, יש לנו איזה עיקרון של חוסר עדיין, שלא בא ומתממש ביחס שבין הבן לאביו. זה הצד השני שמשה אומר. ומכל מקום, הוא אומר, אין הבן קנוי לו בעצמו. והעבד לעומת זאת, עבד קנוי לאדוניו. והשם יתברך, אם שהוציאם לפועל, שזה בחינת האבא אל הבן, כמו שאבא מוציא אל הפועל את הבן שלו, הם גם כן קנויים לו בעצמם לעבדים. אני יורד עוד כמה שורות למטה. כי האב אינו רק, כלומר, אלא מה שהביא את הבן אל העולם. אבל הסיוט האדם בכל תיקונו בגופו ובעבריו הוא דבר בפני עצמו, שזה פועל הטבע. אבל השם יתברך
כשם שואב לישראל שהביא אותם אל העולם, כך נתן להם מה שהעם צריך להיות. זה נקרא הוא עשיך. מהמהר"ל, בחינה ראשונה, בחינת הבן. כי כל ישראל הם להשם מה שהוציאם לפועל. והשם בדברך היה הסיבה שיצאו אל הפועל. בחינה ראשונה שאומר פה המהר"ל, בתמיעת משה רבנו, שבהבנה של האומה של ישראל, אני בא ורואה, מאבחן, מתבונן בכך שכל עצם הולדת האומה, כל הופעת האומה על במת ההיסטוריה, אינה תוצאה אדירה של הפעולה רבת האונים האלוקית של הוצאת גוי מקרב גוי מקרב מצרים. 70 נפש ירדו אבותינו למצרים כפרטים. פרטים אמנם נושאים בתוכם כבר בגרעיניות את כל הציבוריות הישראלית שהולכת לצאת מהם, אבל 70 נפש, יש פה איזה מין רמז כבר, עמדו על זה המפרשים, לא כתוב 70 נפשות. יש פה כבר איזה אחדות כמוסה בתוך הפרטים האלה. אבל עדיין כפרטים, הראשון שקורא לנו עם, דרך אגב זה במצרים, זה פרעו, הנה עם בני ישראל רב עצום ממנו. במצרים הולכת האומה ומתחילה להתרקם, אבל נעשים הם לעם בעצם הפעולה האלוקית של הוצאת גוי מקרב גוי. היסודות הכללים שלנו לאט לאט הולכים בצורה עוברית במצרים ומתחילים לאט לאט להתרחב, לגלות את האיברים השונים, פרו וישרצו וירבו במאוד מאוד. הגופניות מתחילה לאט לאט לבוא וליצור את מרקמה הכללי, אבל מה שמתחיל ליצור את הדבוקה הלאומית הישראלית המיוחדת כבר בהבלטתה הממשית בהיסטוריה כהוצאה של העובר מהרחם של אמו, זה פעולת היציאה עצמה של גוי מקרב גוי. פה אומה נולדה במציאות, יש פה לידה, לידה מהותית פנימית של ישראל. זה כשלעצמו מופע חד פעמי בהיסטוריה. אין לנו דוגמה שכזאת שהאומה, שאומה כאומה נוצרת בעצם הפעולה האלוקית אליה. אצל כל האומות האורגנים, החברות הלאומיות, הקיבוצים השונים, המשפחות השונות הולכות ומתאגדות על פי קשרי משפחה. לאט לאט היסודות הרוחניים של חייהם מתחילים להתבלט וליצוק תוכן אל החברתיות הכללית, שגם היא הולכת בהדרגה של קימה קימה, ולאט לאט ביחד עם ההיווצרות הלאומית הולכים וננסחים אל תוך הלאומיות הזאת יותר ויותר יסודות רוחניים, אידיאולוגיות שמתווספות כשלב ב' על האורגן הלאומי שהולך ונוצר, באופן שנוצרת הלאומיות כישות, ישות חברתית, ישות משפחתית, ישות גזעית, אולי אפילו נאמר ישות תרבותית, ובתוכה הולכים יותר ויותר לפי ערך ההשתכללות הלאומית, ומתבלטים גם היסודות הרוחניים של האומה, ומאוד משפיעים כמובן, ומאוד אולי יוצרים דבקות יותר, ואולי גם ערך, ואולי גם מטרה להתאגדות הזאת שלנו. אבל הערך הרוחני לא יצר את הלאומיות עצמה, אלא הוא דבר שהגיע וחדר אל המערכות החברתיות כשלב ב' ממילא, בקימה קימה, בהדרגתיות ביחד עם ההתגדלות הלאומית. בישראל הערך האלוקי המתגלה אלינו הוא עצמו זה שעושה אותנו לאומה, הוא עצמו זה שבפעולה האדירה הזאת של הוצאת מצרים הולך ברגע אחד ומוליד אל המציאות את מה שנקרא לו ישראל, באופן שלא ניתן לבוא ולתאר את ישראל רגע אחד כלאום לולא שהתוכן האלוקי עצמו כבר מתגלה בתוך האומה. אל אדרבה, מתגלה שדווקא התוכן האלוקי, האלוהות המתגלה אל תוכי העולמיות שלנו, היא עצמה ההולכת בסדר התגלותה ורוקמת היא את הלאומיות שלנו מסביבה, באופן שלא ניתן להפריד
בין הלאומיות של ישראל לבין הנשמה של הלאומיות הזאת. זה דבר שנולד אחד עם השני, בהדיבקות מופלא. הסתכלו בעמוד סמך אלף. עמוד סמך אלף, בעמודה הימנית, למטה, יש נקודה וכתוב ועוד. אתם רואים את זה? בערך, לא יודע, אולי 13 שורות מלמטה. ועוד. ועוד אם היה דבר. אתם רואים את זה? אז להסתכל בפנים. ועוד. אם היה דבר זה נמצא בישראל, שהיו נחשבים אומה כמו שאר אומות זמן מה, אפילו לפרק זמן קטן, ולא היה שם השם נקרא עליהם, להיותם אל השם לעם סגולה, אז היה אפשר לומר כשם שהיו מתחילה ולא היו אל השם יתברך, כך אפשר לומר שיסולק מהם. ואחר כך דבר זה, אם ניתן לבוא ולהכיר באומה שלנו איזו ישות לאומית עצמאית לפני שהערך האלוקי הולך ומתבלט בכל מערכות חייה, סימן שהאומה איננה דבר אחד עם הערך האלוקי המתגלה בה. וממילא ניתן גם בעתיד לבוא ולצפות על פי יושר המחשבה שהולכת ומתמידת המצב, שגם לעתיד לבוא יהיה ניתוק בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. כי הרי לא הוא הערך האלוקי שיצר את האומה. עובדה שהאומה עמדה אפילו לפרק זמן מסוים בלא הערך האלוקי המתבלט בכל צדדי הווייתה. אז ממילא ניתן גם לעתיד לבוא לתאר איזה מין מציאות של פירוט שכזה. אבל כאשר תראה כי ישראל לא היו לעם כלל קודם שיצאו ממצרים, כדכתיב וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט והיא שם לגוי גדול עצום ורב. הוא יורד במתי מעט, יעקב יורד כפרטים, ושם הוא הופך להיות גוי. גוי, גוי זה עם. ואז השם יתברך הוציא אותם משם, והיו אל השם יתברך. ואם כן, לא היו ישראל בלא זה כלל. כלומר, לא היה ישראל בלא שם השם הנקרא להם. רק כאשר היו לעם, נקרא שם השם עליהם. זה מגיע בד בבד. עצם הופעת הישות הלאומית, אחת היא עם הופעת הערך האלוקי המתבלט בהווייתה של האומה. הערך האלוקי המתגלה באומה, הוא עצמו יוצר את האומה. ולכך אין לומר שיהיה דבר זה מסולק מהם, כלל לומר שיהיו כשאר האומות, מאחר כי מצד בריאה שלהם הם אל השם יתברך. עצם היצירתיות של ישראל היא עצמה הערך האלוקי המתגלה בהם. אין שום דבר בלי השם יתברך. השם יתברך הוא עצמו נשמת לאומיותה של ישראל. ממילא, אם הוא עצמות החיים, לא ניתן לבוא ולתאר את החיים בלתו. הוא עצם החיים, כפי שלמדנו ביחד במושגים של עצם למערל. הוא עצמו עצם החיים. אז הבחינה של אביך, וכבר נגענו פה לפי כבר העמקת ההסבר שלנו, כבר טיפה גם בבחינה השנייה, היא עצם הזריקה, זריקת הנשמה הזאת לעולם, כמו ההופעה שהאבא אל הבן שלו, זה מתבלט קודם כל בעצם יצירת האומה הישראלית על ידי הפעולה האלוקית של יצחק בצה. אבל אומר פה המהר"ל שגם ביחס שבין אב לבן, אמנם האב הוא המוציא את הבן אל אוויר העולם, אבל האב עצמו אינו אחראי על מה? על עצם ההתרקמות הממשית של חייו של הבן. האב נתן את טיפת החיים אל הבן. האב נתן את עצם טיפה שעליה יחול החיים. אבל אחרי זה כל התרקמות האיברים, פרטי הפרטים של החיים, זה כבר אומר המהר"ל, זה כבר מהלך טבעי. האב לא קשור לזה בכלל. ובנמשל שלנו, ייתכן להגיד שעצם, כמו שדרך אגב, אבא לבן שלו, אבא הביא את הבן לעולם. מה יהיה האופי של הבן? מה יהיו המידות שלו? מה יהיה סגנון המחשבה שלו? מה יהיה עצמות הרצון שלו? כל זה, האבא כל הזמן מתפלל שזה יהיה מאוד קרוב אליו, או יותר טוב אפילו ממנו, ופיתוח של עצמו. אבל האבא אינו יכול להיות ערב אל מה? אל צורת ההתנהגות וההוצאה של, מן הכוח אל הפועל של צורת חייו של הבן שלו. יש פה כבר איזה מין נתק בכל מה שנובע לתרבות של הבן שלו. אפילו לתרבות האיכותית של הבן שלו. לאבא אין שליטה על זה. אף אם האבא נתן את עצם המהות שאחרי זה ממנה הולך להיווצר בן. לעומת זאת, העבד, שזה בחינת הוא עשיך, הוא עושה אותך. הוא מכונן את העבד איננו כי אם יד רבו. העבד איננו כי אם הוצאה מן הכוח לפועל של הרצון של רבו. לעבד, לעומת זאת, אין שום דבר מעצמו. מה שקנה עבד, קנה רבו. העבד הוא יד האריכתה של רבו. העבד בכל תכונת חייו איננו כי אם לבוא ולממש. לעבד אין רצון עצמי, אין לו מושג של חירות. העבד הוא מה שהולך ומאבד את הרצון של רבו בעשייה ממשית של החיים. כשאנחנו מדברים על היות השם התברך בהוצאה של מצרים, אנחנו הופכים להיות עבדי השם, הולך ומתגלה שהיציאה של ישראל ממצרים לא הייתה רק איזה מין בדיה או לשלוט איזה אומה של גוי מקרב גוי, כאשר אחרי זה בסדר התהלכות האומה הזאת, האומה הזאת כבר תנהל חיים של חולי חולין, או חיים כבר עצמיים על פי תרבותה העצמית שלה, אלא מתגלה באמת שעומק עניינה של היציאה הזאת ממצרים, על ידי הטבעה של שם השם עלינו, הולך ורוקם את כל נימי חיינו היותר אישים שיש, שהם אינם אלא ההוצאה מן הכוח אל הפועל של הרצון האלוקי. אין בישראל שום דבר כי עם ההופעה של הרצון האלוקי. אין לכנסת ישראל שום דבר מעצמה. לית למגרם בשום דבר. היא עצמה הופכת להיות היד האריכתה של קודשא בריך הוא. כאשר יד האריכתה הכוונה, היא הופכת להיות הכלי, היא הופכת להיות החטיבה העולמית, שכל ההופעה האלוהית, הרצון האלוהי יורד אלינו, אל עולמותינו המוגבלים, הולך ומביע את עצמו על ידי סדריה של האומה הזאת. זה נקרא שישראל הם עבדי השם. עוד מעט זה יהיה היסוד של נעשה ונשמע שבקבלת התורה. כמו שיעמיק מאוד אמר על בתפארת. נעשה ונשמע, ישראל הם ברואים מגילה רזה לבני, שמשתמשים בו מלאכי השרת. ישראל, כמו מלאכי השרת, ברואים הם בכללות הווייתם על עומק החפץ האלוהי בעולם. הרצון שלנו מולבש כבר כשלב ב' לכך. אבל עצם היצירה הישראלית, כמו המלאכים שהם עצמם, סדרי התענפות הרצון האלוהי במלוא מרחבי היש, ישראל עצמם, הם אינם כי עם ההופעה של הרצון האלוקי במרחבי המציאות. וגם שנראה לנו שיש לנו בחירה חופשית, ובאמת יש לנו בחירה חופשית, באמת הבחירה הזאת נועדה לגלות את עומק רז צלם האלוקים שבנו. ואין עצמות הרצון שלנו כי עם קודשא בריך הוא. ובמעמד הר סיני מתגלה, נעשה ונשמע. ישראל באמת, בכל מרקם החיים, גם הבחירים שבהם מתגלה שעומק חפצם נטוע רק ורק ברצון האלוקי. היינו את זה ביחד קצת, אבל עמוד הענבב, תעשו לכם סימנים, זה פרק י' ג', זה י' ג' זה אחד, זה אחדות, אחדות ישראל וקודשא בריך הוא. אז כותב פה המהר"ל, אין לישראל בעצמם, אני משורה חמישית, אין לישראל בעצמם שום מציאות ושום הוויה, רק בו יתברך. קופץ קצת. הם לגמרי אל השם יתברך, עד כי בטל מציאות עצמם אל השם יתברך. ולקראת סוף הפסקה, כי אין ישראל נמשכים לרצונם כלל, רק לרצון העילה ברוך הוא, והם ונפשם אל השם יתברך. מתגלה שכל מהות הווייתה של האומה איננה כי היא מוצאה מן הכוח אל הפועל של כל האידיאלים האלוקים פה בעולם. זה בחינת עבדים להשם. טוב, אנחנו לא בפסח, העבדות הזאת היא החירות העליונה ביותר שיש. היא החירות על הלוחות, החירות של מתן תורה, החירות מיצר רע, החירות מהמוות, החירות מכל ההוויה המוגבלת העולמית. לא כאן המקום לדבר בזה. הרב מפתח את זה מאוד במושג עבודת אלוהים של היא נולדה מדעת אלוהים. דעת אלוהים מובילה לעבודת אלוהים, אבל עבודת אלוהים הזאת כל כך שונה מהמושג הפרימיטיבי, הגס, האלילי, שהנצרות הטביעה בעולם במושג של העבדות שלהם. או אפילו האסלאם במושג הקנייה שלהם. המושג הזה שלכאורה במבט הראשון שלו, עבדות, הוא כל כך מילה שמחוללת סלידה בנפש האנושית, שאנחנו מבינים במה מדובר ביחס לערכי אמונה תיאורים שלנו, זה הרי זה המושג המשחרר ביותר שיש, המושג החופשי ביותר שיש. אבל בכל מקרה זה הצד שבו המרל מדבר איתנו פה על המושג עבד, שבשונה מהאבא שרק מטביע את טיפת החיים הראשונה, בלא העמידה על כל צורת מרקם החיים, בצורת ההתרקמות של אותה הטיפה, ביחס לקדוש ברוך הוא, זה לא קיים. ואין בישראל, כי את קודש הבריך הוא הולך ומתגלה בכל צדדי ההווייתם הבחירית, התרבותית, הלאומית של ישראל. על זה משה תמר. אם כן, חוזרים לנו לשאלה, אחרי כל הקושיות הגדולות האלה, לנסות להבין את סיבת החטא. איך ניתן באומה הזאת להבין את הכישלון? איך ניתן באומה הזאת להבין את הנפילה? איך ניתן לסתות אם אנחנו אומרים שאין שום דבר בנו כי אם הקדוש ברוך הוא? זאת מיית משה. זה מה שעומד ביסוד הפרק שלנו. ובואו ננסה טיפה עכשיו להיכנס לזה. כמובן שכל הדברים שאמרנו פה זה פרקים שלמים בהמשך, והם כמובן נדרשים להלמקה גדולה, אבל שמענו, אנחנו בעיקר הפרק הוא עכשיו לקראת מה שאנחנו הולכים אליו. רק אני בלי שעון היום, אני צריך שתעשו אותי 5 דקות לפני. אומר המהר"ל, לא יספיקנו התשובה לומר שהיה זה במקרה, כי בעוונותינו היה מתמיד דבר זה בישראל. הכישלון, המעידה, איננה דבר שבראייה הכוללת שלנו, בתולדות האומה וסדרי מאורותיה, אנחנו יכולים לראות בו כדבר היוצא מהשגרה, חד פעמי. אנחנו רואים בו עניין שעיקרון שמתמיד ומתגלה בכל גלגוליה של האומה, בכל צמתיה של האומה. לא הזמן כרגע לבוא ולהקשות ממקומות אחרים במערל, אפילו אצלנו בנצח שיגיד, החטא הוא מקרה באדם. החטא הוא אצל הפרטים. זה, שנבין יותר מאוחר, עזרת השם היום ובפעם הבאה, את העיקרון שעליו אנחנו מדברים, זה לא יקשה לנו להבין את הפערים כביכול בין הדברים, שפה כתיב במערל שהחטא איננו במקרה. עוד שנייה נבין שהחטא שפה מדבר שהוא איננו במקרה, זה המושג של השיטה האלוהית במציאות. לא הנפילה הפרטנית שהאדם נפל פה, זה באמת מקרה. כי הרי עצם זה שאני אגיד, האדם לא היה מחויב ליפול, נכון? אז ברגע שאני יכול להגיד את זה, אז ממילא אני כן מבין שהחטא הוא במקרה קרה. אבל פה הוא אומר שהמהר"ל, החטא הוא לא במקרה. אז פה הכוונה רק להגיד על עצם סיבת החטא לא היה במקרה. השיטה האלוהית במציאות. סיבת המידע איננה במקרה. רק הערה. אוקיי. בפרק החליל בסוכה נון ב', ואת הצפוני הרחיק מעליכם, זה היצר הרע שעומד צפון בתוך ליבו של אדם. ואת הכתיב ארץ צייה למקום שאין בני אדם מצויים שם, להתגרות בהם. פניו אל הים הקדמוני, שנתן עיניו במקדש ראשון והחריבו, והרג תלמידי חכמים שבו, ועלה בישו ותעלה צחנתו, שמניח אומות העולם ומתגרה בישראל, כי הגדיל לעשות. אמר אביו ותלמידי חכמים יותר מכולם. כדי לפתוח את הסוגיה העמוקה הזאת, מהר"ל קודם כל לוקח אותנו לגמרא במסכת סוכה, שהגמרא הזאת כבר שולחת אותנו אל העתיד, אל הסוף מעשה של המחשבה תחילה. אל המקום שכבר אליו הכל כבר הולך ומתקדם. כבר בשליחת המבטים שלנו אל העתיד, לפני ההתחקות אחר עניינה של השיטה, אחר צורתה, אחר מהותה, מובנים לנו כבר אל העתיד שבו הולך ומתברר שיצר הרע כבר הולך וננתקו ממערך הנפש האנושית. את הצפוני הצפון, את הצפוני, את אותו יצר הרע הצפון בליבו של האדם, וביותר וביותר בליבם של ישראל, וביותר בליבם של תלמידי חכמים, הוא עצמו לעתיד לבוא יורחק ממערך הנפש האנושית. הוא כבר לא יהיה כוח מסתין, מקטרג ומשפיע. אומנם הוא יימצא, אבל במקום מדבר, במקום שבו הוא לא עומד כמכשלה על נתיב ההתקדמות האנושית. לאחר שפעלו את פעולתו בהחרבת המקדש, בהריגת תלמידי חכמים, בהגלייתם של ישראל, אחר שרואים אנו את תוצאות היצר הרע הזה כעומד בעומק הנפילות של כל ההיסטוריה הישראלית, והולכו ומשפיל את כל מדרגות הקודש של האומה, מבינים אנו שבצורה תהליכית, כמהלך גדול, יש תעודה ליצר הזה, יש מקום שבו האנושות מתפתחת במאבק איתו, בישראל במאבק איתו, וזה להגיע למין מצב כזה שבו הוא כבר איננו נמצא בנפש האנושית. אחרי שפעלו את פעולתו ותפקידו, אחרי שהאומה הצליחה, שישראל, שתלמידי החכמים, שהקודש הלכו והתאקלם והתעכל במערכות החיים העולמיות ובישראל, הכוח המסתין הזה, הכוח המקטרג, הכוח המעכב הזה, הולך הוא כבר וננתק אחרי מילוי תפקידו בצורת ההסתנה והכתרוג, בכוח השפלתו והורדתו אל מקום שהוא כבר לא יכול להשפיל ולהוריד. וכבר המהר"ל, עוד לפני הבירור פה של ההבנה של צורת פעולתו, כבר אומר לנו פה ושם אותנו כבר על המסגרת הכללית של העולם שלנו, שצועד הוא כל הזמן בהתקדמות, בהתפתחות. ובצורת ההתפתחות הזאת יש שלב בהיסטוריה האנושית שהיצר, היצפוני הזה, עומדו במרכז העלילה האנושית באומה הישראלית, ובעוד ובעוד יותר במדרגות השלמויות שבהם, ופועלו את פעולתו שם ביתר חוזקה לבוא ולהרוס, כהריסה שהולכת ונבנית ונבנית, עד שפעלו את פעולתו, השלימו את תכליתו, וממילא לעתיד כבר תפקידו עצמו הולך ומשתנה. האם זה אומר שלעתיד לבוא בכלל לא יהיה מימד מעכב בחיים האנושיים? לא. אבל זה לא יתבטא בשבירה. זה לא יתבטא בנפילה. זה לא יתבטא בירידה אל עומק החטא ותואבותיו. אלא ככוח מאתגר שתמיד עסוק הוא בעילוי מתמיד. אבל כדי להבין את העניין הזה אנחנו צריכים עוד טיפה להיכנס בפנים. שואל הוא המהר"ל, מפני מה מתגרה באותו שיש לו מעלה? המהר"ל פה מתחיל לאט לאט לנקות ממנו את התובנות השטחיות שלנו על דבר סוגיה כזאת עמוקה, שבאים אנו להבין את החטא שבישראל, את הנפילה, ועלולים אנו לבוא ולגשת אל ההבנה הזאת של החטא בצורה שטחית, מתוך השוואת ישראל אל הנטיות היותר שפלות שבאומות. חמש דקות? לא. ואז מתחילה הקושיה, המהר"ל מתחיל את בניית היסודות האמוניים שבאנו קודם כל בהסרת התובנות השטחיות שלנו במושג של יצר הרע. היצר הרע תוקף את בעלי המעלה הגדולה ביותר. הכיצד ייתכן? תלמידי החכמים, אנשים שכל חייהם סובבים סביב נקודת הקודש, פיתוח ערכי הקודש, עסוקים הם כל הזמן בדרך העולה בתל, בהתייטבות של המידות, בניקיון המידות, בקידוש המידות, בהתחסדות עם קונם, בעמדת כל חייהם על ידי הוצאה מן הכוח של הקודש, על ידי התורה והמצווה, על ידי דעת אלוקים ועבודתו. הם שכל הזמן עסוקים כל הזמן בשכלול החיים, בעידונם, בריסום תאוותיהם. מה פתאום שהיצר הרע שמכירים אנו בו על פי ההבנה הפשוטה שלנו ככוח היותר שפל של החיים, היותר בהמי, תוקף הוא דווקא את בעלי המעלה הגיונה? זה לא הגיוני. יש כאן משהו שאיננו מובן. הייתי שואל את כל אחד מכם, כמו יצר הרע, הוא עצמו שותף, שותף יד ביד עם אנשי הגסות, עם עמי הארצות. הזוללים והסופעים את מנמיהם של החיים, המתייחסים כל הזמן רק אל הגופניות, באין תודה של קודש, באין תודה של מוסר. אצלם, הייתם עונים לי, אנחנו נמצא את ההוצאה, את ההוצאה מן הכוח היותר משוכללת של היצר. מה זה שייך אל אנשי הקודש? אל תלמידי החכמים, מלאים בטוב האלוקי, במידות האלוקיות, המדמים לבורא בכל מידותיהם. זה עצמו כבר גורם לנו לבוא ולהתנתק מההבנות הפשטניות שלנו על דבר היצר, ועניינו וכוח פעולתו, ותפקיד פעולתו במציאות העולמית. פירוש דבר זה, מי שיש לו מעלה גדולה יותר ממה שהוא לשאר אדם, נחשב דבר זה כאילו הוא יוצא מן הסדר והשיעור. בשביל זה דבק בהם כוח אשר הוא מבטל את מעלתם. ולכך ישראל אשר ירשו מעלה עליונה, דבק בהם כוח הרע אשר הוא מוכן לבטל אותה מעלה. עליונה לפי שיוצא מעלתם משאר אדם. וכן תלמיד חכם, שיש להם עוד יותר מעלה, דבק בהם כוח אשר הוא מוכן לבטל את המעלה, אשר אינה לשאר בני האדם. רזה תמצא מבואר כי השטן או עץ הרע מתגרה בישראל כאשר קנו המעלה העליונה. שמסתכלים לנו על על הבריאה המיוחדת הזאת ששמה אדם, אנחנו מצליחים לראות בו אנחנו מצליחים לראות בו באדם בעיקר שלמותו, בהיותו אדם עיקר עניינו, עיקר שלמותו, שעליו כל בריאתו הולכת ונוסדת. זה מין שלמות אלוהית כזאת שנקראת הוצאה מן הכוח אל הפועל. עניינו של האדם איננו עמידה במקום. בכל מכלול הבריאה האלוהית, ממלאכי מרום הנקראים עומדים ועד היסודות הדוממים שאף הם עומדים, ואף היסודות הצמחיים שעל אף כוח צמיחתם עומדים הם בצד האיכויות של החיים, וגם במדרגות החיים החיותיים נקרא לזה, האדם עומד כבודד בכל מכלול הבריאה האלוהית שבכל העולמות כולם, כבעל מתווה מיוחד משלו, מתווה שעניינו מוסיף והולך, קנייה של שלמות אחר שלמות אחר שלמות אחר שלמות. זו מהות האדם. זה מה שעצמו הולך ומוציא מן הכוח אל הפועל את עצם צורת האדם שבו. אין אצל האדם שום שלמות שאיננה בפועל. היה לנו המהר"ל בתפארת, תחילת תפארת, פרק ג', אומר המהר"ל ולא יגיע להיות נמצא בפועל, אומר המהר"ל ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם, אבל תמיד יעמל להוציא שלמותו אל הפועל, וזה שלמותו האחרון. מהי שלמות האדם? השתלמותו. זוהי שלמותו. בהיות האדם משתלם, הרי הוא מביע את כל צורת האדם שבו, את כל צלם האלוקים המיוחד שבו. וזו שלמות שכל הזמן הולכת ונוספת. כיצד מה הולך ומחולל את תנועת ההשתלמות התדירה של האדם, שהיא עצמה עומק יסוד בריאתו שעליה הוא הלך ונוצר? כוח האתגר שבחיים, האתגר, המלחמה, היצר
במהות העניין הוא עצמו הכוח שעניינו לבוא ולעמוד על דרכו המתפתחת של האדם כדי לחולל בה את תנועת התקדמותו שלו. הן מקום להתקדמות לולי הקושי המאתגר המעמיד את חייו של האדם בהתמודדות של מלחמה, שבהתגברות מלחמת האדם על הכוח המעכבים שבו הולכו, ועל ידי כך וקונה את המדרגה החדשה ההולכת וניבטת אליו במתווה התקדמותו שלו. אין מושג להתקדמות בלא העמידה המדויקת על דרכך שלך, במדרגתך שלך המאתגרת את מקומך הנוכחי, כדי לבוא ולחשוף מתוך מדרגתך הנוכחית את איכויות החיים הנדרשות לגלות את המדרגה הבאה. כמו שבטבע הפשוט של האדם לא ניתן לבוא ולדבר על קושי בהליכתו אם לא בעלייה, כאשר העלייה עצמו הולכת ומרוממת את האדם אל מעבר למקומו הנוכחי, וממילא פה כל כוחות החיים ילכו והתנגדו אל האדם. קחו אופניים ותעלו בעלייה ותרגישו את עומק הכאב של משמעות של עלייה לאילה ולאילה, וכמובן שלא ניתן לבוא להכיר בנמשל ובמשל כאחד פה במקרה שלנו, אבל כל הפרוצס הזה שעניינו השתלמות האדם, אחד הוא עם ההבנה של מקומו ועניינו של כוח החיים המאתגר והמסתין של יצר הרע פה במציאות. יצר הרע הוא מה שהולך ומוציא מן הכוח אל הפועל את שלמות האדם, מה שהולך ובעצם מאפשר לאדם לממש את התהלכותו התמידית העילויית כלפי מעלה באין השום הפסקה, זה כל עניינו של היצר. אנחנו צריכים להפסיק, אני משער. היצר לא רק שמתגלה הוא בהבנה היסודית הזאת של תשתית הבריאה ככוח שולי שבבריאה, ככוח של שמרי תחתית של מי שנדחק הצידה של הצלם האלוקים המופלא שבאדם, אל אדרבה, הכוח המאתגר והמסתין מתגלה הוא כהנקודה המרכזית שעליו ומתוכו הנפש האנושית הולכת ומוצאת מן הכוח אל הפעל על פי כל האיכויות האלוקיות שבה, שעניינם ההתהלכות. למלאכים אין יצר הרע, אין להם את יכולת קניית ההשתלמות התדירה הזאת המתווספת והולכת. ולכן גם מתחת לאדם, וככל שהאדם הולך ומביע בתוואי ההתקדמות שלו שיקוף יותר נאמן של האיכויות החיים ההשתלמותיות היותר מתקדמות שיש, הכוחות המאתגרים שפוקדים את דרכו כדי לבוא ולרומם אותו ולסגב אותו אל המדרגת האיכות הבאה ההולכת וצריכה להיקלט במעבדות רוחו ודרך שלמותו, הם הרבה הרבה יותר עליונים ממי שבאורחות חייו עצמו איננו צועד בכלל על צורת ההשתלמות המפותחת הצורנית הזאת של צלם האדם. מי שבמתווה חייו שלו עסוק הוא כל הזמן בחומרניות הגסה, אף שנגיד שהוא עסוק פה בכל הזמן בנפילות, אין פה שום ביטוי אמיתי של הגדיל לעשות של יצר הרע, אלא יש פה פשוט אדם מחוסר אתגר, אדם שנמצא פה בתחתית עומק החיים, ואין פה שום הבנה איכותית של כוח מאתגר שהוא עצמו הולך ומתגלם רק ועוד יותר ויותר באיכויות היותר מפותחות של החיים, שהוא עצמו נדרש במדויק להערך אל מול המדרגה הגדולה שאתה קנית עכשיו כדי לבוא ולאתגר אותה ולחשוף מתוכה איכויות של חיים הרבה הרבה יותר עליונות ונשגבות. אבל אני חייב לעצור, למה אתם לא תאכלו היום, אנחנו נמשיך בפעם הבאה.